לדבר הערב קצת על מדיטציה והפחתת לחצים. אנחנו יושבים פה כבר כמה סיבובים של מדיטציה בישיבה ומדיטציה בהליכה. אנחנו מנסים להיות מודעים לנשימה, להיות מודעים לתחושות. ותכן שחלק מאיתנו שואלים איך זה קשור לכל הסטרס ולכל הדאגות והאי נחת שאני חווה בחיים שלי. רק לשבת בשקט ו... להתבונן בנשימה ולהרגיש את הכאבים בברכיים ולראות את כל המחשבות מתרוצצות ואולי לשוב מדי פעם לנשימה. מה הקשר? ואני רוצה קצת להתחיל לדבר על ההקשרים האלה, כי הם רבים. אנחנו לאט לאט במהלך התרגול נשים לב ליותר דברים ונפתח ליותר אפשרויות, אבל יש קשר עמוק לתשומת לב ומדיטציה. עם כל האיכויות שמתפתחות בנו תוך כדי מדיטציה, קשורות קשר עמוק ליכולת שלנו לחיות חיים הרבה יותר משוחררים ועם פחות חוויה פנימית של לחץ וסטרס. ויחד עם זאת, תשומת לב היא איכות נורא חמקמקה, נורא קשה, נורא קשה להגדיר אותה. וגם כמו ששמתם לב, אנחנו רוצים להיות בתשומת לב, אבל זה לא כל כך פשוט. תשומת לב היא היכולת להיות ערים ונוכחים ומודעים לחיים בזמן שהם קורים. יכולת להיות ערים ונוכחים ומודעים בכל רגע, עד כמה שניתן, למה שקורה לנו. אבל אם תשאלו את עצמכם, האם אני ער בחיים שלי? האם אני מודע בחיים שלי? האם אני נוכח בחיים שלי? אז יכול להיות שהתשובה הראשונית תהיה, כן, כמובן, אני לא ישן, אני חי, אני ער, אני מודע למה שקורה לי. אבל כשאנחנו מתחילים לתרגל מדיטציה, אז מתברר לנו שאולי זה לא בדיוק מה שחשבתי. למשל, אם נשאל את עצמנו, האם כאשר במהלך היומיום הרגיל שלנו, כמה מהזמן אנחנו באמת נוכחים ומודעים למה שקורה לנו כאשר הוא קורה לנו? איפה תשומת הלב ואיפה המודעות שלנו בתוך החיים? אז יכול להיות שנגלה שזה ממש לא כך. רוב החיים שלנו, בכנות, אם יהיה כנים אצלנו, אנחנו מבלים במחשבות על החיים שלנו. אנחנו חושבים כל הזמן על עצמנו ועל מה שקורה ומה שצריך לקרות ומה שקרה, למה קרה. וזה לא ממש תשומת לב. יותר לחיות בתוך איזשהו אוטומט, אוטומט של דפוסים, אוטומט של תחושות, של תגובות רגשיות, מנטליות, למה שקורה, אבל לא ממש, אנחנו לא ממש שם כאשר זה קורה. למשל, אם אנחנו מדברים על סטרס, האם אנחנו מודעים לחוויה של סטרס כאשר היא קורית? האם אנחנו מודעים מתי אנחנו בסטרס? ואם אנחנו מודעים לזה כאשר זה רק מתחיל, או כאשר זה כבר נמשך הרבה זמן, ואז אנחנו מגלים, וואו, כמה אני דואג, כמה אני חרד, כמה אני באי שקט, כמה אני לחוץ, וכמה זמן עובר בין שהחוויה של סטרס מתחילה להתגבש בתוך הגוף נפש, עד שאנחנו באמת מודעים לזה. ואם אנחנו מודעים, מהו הגורם, מהו גורם שהוביל לסטרס? איפה בדיוק התחילה החוויה? ברגע ששמעתי על משהו, ברגע שחשבתי על משהו, ברגע שראיתי משהו, שהרגשתי משהו, וכמה זמן עובר, או כמה זמן עבר בין שהופיע הניצוץ הזה שהדליק את התהליך הזה, שבסופו של דבר מצאתי את עצמי בסטרס, עד שנהייתי מודע לזה של וואו, אני בחפדה, אני בדאגה, אני כועס, אני מבולבל, אני מתוסכל. אז יכול להיות שלחלקכם עובר מעט מאוד זמן, ואתם יכולים להרגיש מאוד מהר, ברגע שזה מתחיל, אבל להרבה מאיתנו לוקח לא מעט זמן עד שאנחנו מגלים שאנחנו בסטרס, ולפעמים יכולים לעבור שעות, שלא להגיד ימים, עד שפתאום אנחנו שמים לב, וואו, רגע, זה בעצם אני בסטרס, בעצם אני נורא לחוץ, אני נורא מודאג, אני נורא במתח. אז מעניין לשאול אותנו, לשאול את עצמנו, איך נבנה הדבר הזה שקוראים לו, שאנחנו קוראים לו סטרס, אי שקט, נחת, דאגה. ויש לזה טונות של ספרים, מי שמתעניין, אני מניח שגם חלקכם קראתם לא מעט. אפשר לעשות איזשהו סיווג מאוד כללי, אבל אני חושב גם מאוד מועיל, בין סיבות, ובין מה שנקרא לא גורמים נסיבתיים, גורמים של תנאים ונסיבות משתנים של חיים, לבין תגובות פנימיות לאותם תנאים ונסיבות. ובחלוקה הזאת אפשר לחלק, אפשר לראות שישנם הרבה גורמים חיצוניים ולא רק חיצוניים, שרוב בני האדם, ואנחנו נסכים שהם באמת גורמים לסטרס. למשל, כאשר הבריאות שלנו נפגמת, מתרופפת, ומתחילים להיות חולים, אנחנו או מישהו אחר, זה בהחלט סיבה מוכרת לסטרס. כאשר אנחנו מתבגרים והגיל גדל והיכולות הגופניות שלנו נחלשות, זה גם סיבה לסטרס. כאשר מופיעות מחלות או גורמים חיצוניים של וירוסים או מגפות או תנאי מזג אוויר משתנים, שומעים אותי עכשיו כאשר תנאי מזג אוויר משתנים, הסגן משתנה, אז ישנם הרבה נסיבות חיצוניות שלא ממש קשורות אלינו או תלויות בנו, בוא נגיד שלא ממש תלויות בנו, שיכולות להוביל אותנו לחוויה של סטרס. נחשוב על החיים שלנו באופן יותר כללי, אז שיש לנו מחסור בזמן, דברים מסוימים שאנחנו צריכים לעשות אותם, ואין לנו מספיק זמן, אז מחסור בזמן, חסך של זמן, הוא גורם מאוד ידוע לסטרס. אני חושב שאנחנו יכולים להרגיש כולנו שלא רק היה לנו יותר זמן לעשות את כל מה שאנחנו צריכים בעבודה או לא בעבודה, יכול להיות שהיינו פחות בסטרס, שיש לנו מחסור של משאבים אחרים כמו כסף, כמו תמיכה של אנשים חיצוניים ותמיכה יכולה להיות, אם אנשים יותר יעזרו לי, אני לא יהיה כל כך בסטרס, או אם אנשים יותר ייתנו לי תמיכה רגשית, יותר יקשיבו לי, יותר יבינו אותי, יותר יתמכו בי בצורה כזאת או אחרת, אז גם אולי יהיה פחות סטרס. ואלו ועוד הרבה גורמים חיצוניים הם בהחלט גורמים נכבדים לסטרס, שאפשר לקרוא להם בספרות המקצועית, קוראים להם סטרסורים, אני לא יודע איך לקרוא לזה בעברית, אבל משתמש במילה של גורמים לסטרס. אבל אם נתבונן שוב בחוויה הפנימית שלנו, כאשר אנחנו חוגשים, כאשר החיים מפגישים אותנו עם אחד או יותר מהגורמים הללו שמניתי לסטרס, אנחנו נגלה שהם לבדם וכשלעצמם לא מספיקים, לא, הם לא מספקים בהכרח כדי שאנחנו נהיה בסטרס. ושוב, מדענים ורופאים ופסיכולוגים יודעים לתאר בצורה מדעית עם הרבה מילים מקצועיות את התהליך שקורה בין מפגש עם סטרסור פנימי או חיצוני ובין התהליך הפנימי שקורה עד שאנחנו בחוויה של, מרגישים חוויה של סטרס. ומה שאני רוצה להצביע פה, שהתגובה שלנו, היחס, התגובה שהפנימית שלנו אלא מול המפגש עם אותם גורמים שכביכול אין לנו, או על פניו אין לנו שליטה עליהם, המפגש הזה הוא הגורם היותר מכריע להיווצרות או לאי היווצרות של סטרס. ואנחנו יכולים באמת לשים לב שבסיטואציה כביכול דומה, כאשר קורה איזשהו משהו בלתי צפוי, איזושהי בעיה, איזשהו מפגש עם מחלה, יש אנשים שנכנסים מהר לסטרס ולהרבה סטרס, ויש אנשים אחרים שמגיבים אחרת. אז ברור שכל אחד מאיתנו בנוי אחרת, אבל זה מצביע על זה שהגורמים החיצוניים שלעצמם הם לא מספיקים, לא מספקים, כדי שתהיה חוויה פנימית של סטרס. ואיך שאנחנו מגיבים, איך שאנחנו תופסים את מה שמופיע, איך שאנחנו תופסים את עצמנו בתוך מה שמופיע, איזה תגובה גופנית, מנטלית, רגשית, יוצאת מאיתנו כלפי מה שמופיע, זה הגורם המכריע למעשה. אם תהיה לנו חוויה של סטרס, או לא תהיה לנו חוויה של סטרס. למשל, יש איזה מחקר גדול שנעשה כנראה בשנים האחרונות, לגבי מידת ההשפעה של סטרס על בריאות של בני אדם. ולקחו מדגם מאוד גדול, מדענים, של אנשים שדיווחו לאורך שנים שהם חווים סטרס ברמה גבוהה, ומול מדגם של אנשים שלא דיווחו, כי הדיווחים שלהם לא דיווחו על חוויה של סטרס. סליחה, אני רק רוצה לבקש, לא אמרתי, במסורת שאנחנו מתרגלים ישנה המסורת לא לשכב כאשר אנחנו בשיחת דרמה. אז אני מצטער, אבל אנחנו מכבדים מסורת שהיא גדולה מאיתנו, חכמה מאיתנו. אז בבקשה, אפשר להישען על הקיר, אפשר, אם קשה לכם לשבת ככה באמצע, אז כיסאות לקיר, בבקשה לא לשכב. אז בדקו אנשים שמדווחים שהם חווים סטרס גבוה, קבוצת מדגם, קבוצת ביקורת של אנשים שלא מדווחים על סטרס, ולאורך תקופה של 8 או 10 שנים, ואחרי זה בדקו את שיעורי התמותה בקבוצה של אלה שדיווחו שיש סטרס מול אלה שלא, ומסתבר שבצורה מובהקת וחד משמעית אחוזי התמותה והמחלות בקרב אלה שדיווחו שחווים סטרס הייתה גבוהה בצורה כמעט שחור לבן. כך שיש קשר כנראה מאוד ברור בין סטרס לבריאות, אבל הנתון המעניין הוא שבתוך אותם קבוצה, תוך אותה קבוצה גדולה של אנשים שדיווחו לאורך שנים שהם חווים סטרס גבוה, היה הבדל מאוד מאוד גדול בין אלה ביחס של האנשים כלפי הסטרס. אלה שחשבו שהסטרס מזיק להם ומסוכן להם, שם שיעורי התמותה, כמעט 100% משיעורי התמותה בין אלה שסובלים סטרס הייתה בקרב אלה ש חושבים ומתייחסים אל הסטרס כמה שמזיק. ולעומת זאת, אלה שדיווחו שהם חווים סטרס גבוה, אבל זה בסדר, זה לא מזיק, שיעורי התמותה היו זהים לקבוצה של אלה שלא חווים סטרס. וזה נתון שהוא מפתיע הרבה אנשים, אבל הוא לא מפתיע בכלל את מי שמתרגל מדיטציה ומכיר את ה דרך את הדרמה, את הדרך הבודיסטית, כי הבודה כבר לפני 2600 שנה גילה שזה היחס שלנו כלפי מה שמופיע, יחס הפנימי שלנו כלפי מה שמופיע, שקובע אם תהיה חוויה של סבל או לא תהיה חוויה של סבל. זאת אומרת, התגובה או שרשרת התגובות, כי זה לא תגובה אחת, ישנה שרשרת של תגובות שאנחנו לא מודעים, היא לגמרי אוטומטית. זה קורה מכוח הרגל. אנחנו מגיבים בעצבנות כשמשהו לא נעים לנו. אנחנו מגיבים בכעס כאשר משהו מפריע לנו. אנחנו מגיבים התלהבות או בהשתוקקות כאשר אנחנו רואים משהו נעים ורוצים להחזיק בו ולאחוז בנו, וכל תגובה כזאת היא מפעילה תגובות נוספות גופניות ומנטליות ורגשיות, ונוצרת אסקלציה בהתאם לנטייה. האם זה משהו שנעים לנו, אנחנו רוצים ומחזיקים, והאם זה משהו שלא נעים לנו, אז אנחנו דוחים ונלחמים וכועסים ושונאים ושופטים וכן הלאה וכן הלאה. וזה מחריף כאשר אנחנו לא ערים, כאשר אנחנו לא מודעים. והנקודה שאני רוצה להצביע פה היא ששרשרת התגובות או היחס או הגישה יכולים להשתנות באופן רדיקלי, תלוי בעד כמה אנחנו מודעים או לא מודעים למה שקורה. ובעצם התרגול שלנו מכוון אותנו להיות יותר ויותר בתשומת לב, לפתח את האיכות של תשומת לב, לגלות מה הופיע ולראות לא רק את מה שמופיע, אלא איך אנחנו מגיבים למה שמופיע. אנחנו נדבר על זה יותר גם היום וגם בהמשך. דבר נוסף שאני רוצה להכניס לתוך המכלול הזה שאנחנו מתבוננים בו, זה נטייה שהיא מאוד חזקה אצל כמה מאיתנו, שהיא נטייה של לשלוט כדי להרגיש טוב. וזו נקודה שהיא גם עדינה וגם מאוד חשובה, ואני חושב שחשוב גם להבין אותה טוב. אחד הדברים שמתסכלים אותנו כשאנחנו באים לתרגל מדיטציה, זה לגלות כמה שהדברים קורים מעצמם, מרגע לרגע, וללא שליטתנו. עד כמה מופיעות מחשבות, אנחנו רוצים להיות בתשומת לב, ולא משנה כמה אנחנו רוצים, רוצים להיות עם הנשימה, ורוצים להיות עם התחושות, ואנחנו מגלים כמה הרבה מופיעות מחשבות שלא בשליטתנו. אנחנו מגלים כמה הרבה מופיעות תחושות גופניות שאנחנו לא בוחרים ולא רוצים, והן מחוץ לשליטתנו. אנחנו רוצים לשבת בשקט ובנוח, אבל הגוף צועק לנו כל הזמן, לא נוח לי, כואב לי. כואב לי פה, כואב לי שם, כל לא נוח לי. אנחנו רוצים להיות עם הנשימה, ואנחנו מגלים, חלקנו מגלים, כמה קשה להיות עם הנשימה מבלי לשלוט בה. האם שמתם לב שהיום שהתחלתם להתרגל, שמים לב לנשימה ופתאום מופיע איזשהו דפוס של רגע, אם ננשום, אם אני לא אנשים את עצמי, אז הנשימה לא תקרה? זה קרה לכמה אנשים פה? לא יודעים על מה אני מדבר. יודעים? כן. אז יש בנו ברמות שונות, משתנה מבין אדם לבין אדם, איזושהי נטייה או נטיות לשלוט במה שקורה. והנטייה לשלוט במה שקורה היא, אני חושב, מאוד טבעית. העולם הוא מאוד בלתי צפוי, העולם משתנה, ויש לנו איזושהי מחשבה או אמונה או איזשהו דפוס שככל שנשלוט בנסיבות המשתנות והבלתי צפויות של החיים, ככה אנחנו נהיה יותר מוגנים. דפוס השליטה בעיקרו הוא איזשהו תגובה אינטליגנטית שלנו לאלמנט הבלתי צפוי של החיים. חיים יש בהם כל כך הרבה אלמנטים בלתי צפויים, והרעיון הוא שאם ככל שנשלוט יותר במה שקורה לנו, יהיה לנו יותר נוח, יהיה לנו יותר בטוח, נהיה יותר מוגנים. ותשימו לב, רק תסתכלו סביבכם, לא פה, אבל בבית, כמה שלטים יש לנו. כל דבר אנחנו, כל אפליקציה וכל המזגן ולמקרר ולאוטו, אנחנו מוצפים באמצעי שליטה מתוך איזושהי אמונה שככל שנשלוט יותר, מחממים פה, מקררים פה וככה וככה, יהיה לנו יותר טוב ויותר מוגן. והמפתיע הוא שזה לא כל כך עובד. זה לא כל כך עובד, לא שזה לא עובד, השלטים עובדים טוב ואנחנו כן לומדים ומצליחים להפעיל יותר מנגנוני שליטה, אבל כנראה שאין קשר, ואולי אני רוצה להגיד את זה בצורה יותר פרובוקטיבית, ובבקשה אל תאמינו לי, כל מה שנאמר פה, אני מבקש יותר לקחת את זה כשאלות לחקירה בתוך ההתנסות שלנו מאשר כאמיתות, אבל יש לא מעט עדויות שמוכיחות שדפוס השליטה מייצר אי שקט ודאגה וחרדה יותר מאשר מייצר שקט. הפוך על הפוך, דפוס השליטה שנועד להביא לנו שקט, שלווה, נוחות, מביא לנו דווקא יותר חרדה, מביא לנו דווקא יותר דאגות, מביא לנו דווקא יותר תחושת חוסר אונים. וזה מעניין לבדוק את זה, לאו דווקא מדעית ומחקרית, אבל בהתנסות שלנו, עד כמה הצורך שהוא לפעמים כפייתי ולפעמים אובססיבי לשלוט כל הזמן במה שקורה לנו, עד כמה הוא מביא לנו שקט, או עד כמה הוא מחזיק אותנו כל הזמן בכוננות ובהכנה ובאי שקט של שליטה לקראת הדבר הבא. ושוב, פסיכולוגים יודעים להגיד בצורה מדעית מלומדת ומתוקפת מחקרית, שאנשים, ככל שדפוס השליטה שלהם גדול יותר, אי השקט והחרדה גדול יותר. כי מה קורה כשאנחנו מתמסרים במרכאות לדפוס השליטה, או מאמינים לדפוס השליטה? אנחנו כל הזמן בערנות למה הדבר הבא, ואיפה הסכנה הבאה, ואיך אני יכול להתכונן יותר טוב, ובמה אני... אנחנו כל הזמן בסוג של כמעט מצב חירום כזה. כוננות, בוא נקרא לזה כוננות מפני הקטסטרופה הבאה, וההנחה היא שאם נהיה בכוננות ונדע לשלוט בזה, יהיה לנו יותר טוב. מה שזה עושה לנו, ושוב תבדקו את זה בהתנסות שלכם, במידה רבה זה מנתק אותנו מהחיים. כי אנחנו במקום לחיות את החיים, במקום להיות את החיים, אנחנו מייצרים בינינו איזשהו חיץ, שלא דפוס השליטה המציא אותו, אבל דפוס השליטה כנראה מחריף אותו, שאומר לנו, החיים זה לא דבר פשוט, החיים זה לא דבר קל, החיים זה לא דבר בטוח, החיים זה לא דבר צפוי, בוא נמגן את עצמנו, נתכונן, נהיה באיזשהו, נעלה איזשהו מגדל שמירה ונסתכל כל הזמן ונצפה את הדבר הבא וננסה לשלוט בו. אז אנחנו כל הזמן במתח. ויכול להיות שיש קשר מאוד חזק בין דפוס השליטה לבין חרדה וסוג מסוים של, או סוגים מסוימים, אולי אפילו רבים של סטרס. מחר אני ארחיב את זה. אולי מאוד היבטים, אני רוצה להגיד שמנגד, תשומת לב, מודעות, למרות שלכאורה אנחנו מנסים להיות בתשומת לב, או לשלוט בתשומת הלב, אני חושב שהרבה אנשים שמתחילים לעשות מדיטציה, נראה להם שתשומת לב זה עוד איזשהו אלמנט של שליטה, עוד משהו, אני אשלוט בתשומת לב שלי. וזה רק נראה ככה, אנחנו מתאמנים בתשומת לב, אנחנו מטפחים תשומת לב, אבל אנחנו לא משליטים תשומת לב. תשומת לב לא באה מתוך שליטה, ומודעות בכלל, בוא נגיד את זה ככה, מודעות... נשאל את עצמנו, מה זה מודעות? מה זה תשומת לב? האם זה משהו שאנחנו עושים? אנחנו נגלה אולי שאין שם עשייה למעשה. האם מישהו פעם עשה מודעות? האם אפשר לעשות מודעות? או שאנחנו פשוט נוכחים שישנה מודעות? עכשיו, כאשר אני יושב פה ומדבר, ואתם יושבים ומקשיבים, האם אתם עושים מודעות? למילים שלי? לא, אתם נוכחים שמופיעים צלילים, והצלילים האלה נקלטים מעצמם, והמודעות קורית מעצמה. אז מודעות ותשומת לב זה לא דבר שאנחנו עושים אותו, אבל אנחנו מתיימנים בלהיווכח שזה ישנו. והמילה של אימון וטיפוח הרבה יותר מתאימה פה מאשר שליטה. אז אנחנו מפתחים בנו איכות של תשומת לב, מפתחים בנו איכות של לשוב ולהיות נוכחים, אבל אין שם הרבה עשייה במובן הזה. וככל שאנחנו מתיימנים בתשומת לב, אנחנו מגלים ש פחות ופחות אנחנו זקוקים לשלוט במה שקורה, ואנחנו יותר ויותר יכולים להשתתף במה שקורה, להיות חלק ממה שקורה, להיות עם או להיות מה שקורה מבלי שאנחנו צריכים לשלוט בו. ובאמת מדיטציה מגלה לנו שרוב הדברים בהתנסות שלנו ברגע הנוכחי קורים מעצמם ללא שליטה. אין לנו שליטה. אין לנו שליטה אם התחושות בגוף תהיינה נעימות או לא נעימות. מישהו פעם הצליח שיהיה לו בגוף רק תחושות נעימות? מישהו פעם הצליח בגוף, או בכלל שהצלילים שיחוו באוזן יהיו רק נעימים? מישהו פעם הצליח לשלוט במחשבות, שכל המחשבות שיופיע שתופענה תהיינה מחשבות טובות, נעימות, חכמות? כנראה שלא ממש. אבל איך אנחנו פוגשים את זה, לא איך אנחנו שולטים בזה, אבל איך אנחנו פוגשים את זה, האיכות של המפגש עם הנעים או הלא נעים, רצוי או לא רצוי, צפוי או בלתי צפוי, האיכות של המפגש שבנויה על תשומת לב, היא זאת שעושה את ההבדל. לא השליטה במה שיקרה, אלא האיכות שבה אנחנו פוגשים את הדברים. אז אני רוצה קצת להצביע על איך הדברים האלה מופיעים בתוך המדיטציה, איך זה מתחבר למדיטציה, ואולי האלמנט הראשון או האיכות הראשונה שאני רוצה להצביע עליה, האיכות של ההרפיה. אחד הדברים שמדיטציה מפתחת זה היכולת להיות ולנוח ולהרפות את עצמנו בתוך הרגע, בתוך מה שיש. אני עוד לא יודע עד כמה זאת ההתנסות שלכם, לפעמים ההתחלה בימים או החלק הראשון של התחלת המדיטציה דווקא מנחיכה לנו או מראה לנו עד כמה אנחנו לא בשקט, אז אין לנו עדיין חוויה של הרפיה ושל רגיעה. אבל אחד הדברים שתשומת לב וריכוז, וריכוז היכולת להתמקד באובייקט אחד, בגירוי אחד בזמן נתון, ואנחנו פה בוחרים את הנשימה בישיבה ואת הצעדים, התנועה והתחושות בהליכה, הריכוז, שוב ושוב התרגול הזה מביא אותנו ליותר שקט, להיות יותר רפואיים, ליותר נינוחים, ויש לזה השפעה ישירה על הרווחה הגופנית והמנטלית והרגשית שלנו. ולא צריך להגיד כמה איכות של מיקוד, איכות של פוקוס, איכות של ריכוז, לא ריכוז עמוק ביום יום, אבל היכולת להיות בדבר אחד ביום יום, כמה היא מרגיעה וכמה, לעומת תודעה שנודדת כל הזמן וקופצת מדבר, אני צריך את זה ואני גם צריך את זה ומה אני אעשה עם זה, וחוסר היכולת להתמקד. אז מדיטציה, מי שמתרגל מדווח בצורה מאוד ברורה שמשהו בנו קצת נרגע, פשוט מתוך היכולת לתרגל את הדבר הפשוט של להיות עם הנשימה שוב ושוב, עוד ועוד. וישנה עוד איכות שמאוד קשורה להרפיה, וזאת העצירה. ואם תשימו לב בגדול מה שקרה פה מאז שהגענו הנה בצהריים ועד עכשיו, אנחנו פשוט עצרנו את כל ההרגלים שלנו, ואת כל העודף של הגירויים, והעודף של העשייה, ופשוט עצרנו. אנחנו פה, אנחנו עושים משהו מאוד פשוט. אנחנו יושבים, ולכאורה לא עושים שום דבר. או הולכים, ולכאורה לשום מקום. אנחנו עוצרים, אנחנו מביאים את עצמנו אל הרגע, כפי שהוא. ולא רק זה שעצרנו מבחינה פיזית והתמקמנו במקום אחד, אנחנו גם, המדיטציה עצמה, אנחנו שוב ושוב מגלים שהתודעה שלנו נדדה, אנחנו עוצרים את המדידה הזאת. וואו, כמה מחשבות. וואו, איזה פטפטת. וואו, כמה זיכרונות. אני עוצר את זה, ואנחנו מביאים את זה לפה. שוב ושוב אנחנו לומדים את התנועה הזאת שהיא נורא נורא עדינה, של פשוט לעצור ולחזור לתשומת לב. וליכולת הזאת, ביחד עם יכולת של תשומת לב, יש יכולת ממש מרפאת, כי היא מפתחת בנו הרגל חדש, ומטפחת את הדפוס של לא למהר ולהגיב, לא למהר ולענות באוטומט למה שקורה. וכבר אמרנו כמה שהסבל שלנו והסטרס שאנחנו חווים הוא תוצאה של דפוסים ותבניות חשיבה ותגובה מנטליות ורגשיות אוטומטיות שאנחנו מעט מאוד מודעים אליהם. בדיעבד אנחנו יודעים לנתח, כן, אני עשיתי ככה ועשיתי ככה וזה בגלל שחשבתי ככה, אבל כשזה קורה, היכולת לעצור את זה, כשזה רק מתחיל, זה בנוי על תשומת לב. ועל תשומת לב, ועל תשומת לב עם עצירה. ועל תשומת לב עם עצירה, ועל תשומת לב עם השהיית התגובה האוטומטית. וזה הנחיה, מדיטציה שאנחנו נשמע עליה יותר מחר ובהמשך. וזאת הנחיה שמזכירה לנו את האפשרות לראות שתשומת הלב נדדה ולעצור את זה ולהחזיר אותה. לראות שישנו כאב בברך או כאב בגב או כאב בצוואר ולהשהות את התגובה האוטומטית של לזוז ולשנות ולהחליף כיסא ולהחליף כרית. לאט לאט נראה שה איכות הפשוטה הזאת של לעצור ולהשפות את התגובה האוטומטית מאפשרת לנו מרווח נשימה יותר גדול ומרווח בחירה. אני אגיד יותר מזה, שהיא בעצם היא יכולת הבחירה שלנו. כי אם אנחנו לא עוצרים ומשהים, אנחנו לא יכולים באמת לבחור. אנחנו באוטומט, ורוב החיים שלנו אנחנו מבלים באוטומט. אין שם באמת בחירה. נראה לנו שאנחנו חופשיים, אבל איזה חופש זה אם כל דבר שמעצבן אנחנו מתעצבנים, וכל דבר שכואב אנחנו זזים, וכל דבר שמרעיש אנחנו שמים אוזניות, או מחבים, או צועקים. איפה היכולת שלנו לעצור ולבחור? ישנו סיפור מאוד נחמד על אדם שעשה קורס דומה לקורס שאנחנו עושים, קורס של מדיטציה, של תשומת לב, של מיינדפולנס, והוא היה כנראה חייל בצבא האמריקאי, ולמד את זה שם, קורס הפחתת לחצים, ואחרי שהקורס נגמר, די הרבה זמן כנראה אחרי זה, הוא יום אחד מצא את עצמו בסופרמרקט, ועומד בתור, והוא כנראה מהר, כמו שרובן הרבה פעמים ממהרים, שאנחנו נמצאים בתור, והוא עומד, והוא רואה שלפני האישה שלפניו, יש עוד אישה שעומדת עם הקופאית, ומדברת איתה, ומחליפה איתה עוד מילים, ועוד מילים, והוא אפילו ראה שיש שם איזשהו תינוק, ושהיא מחליפה מילים עם התינוק, ומדברת עם התינוק, והוא התחיל להתעצבן, ומה זאת אומרת, תינוק בסופר, באמצע היום, שאני מהר לבסיס וליחידה, התחיל לבנות אצלו סטרס מסוים, ואז הוא נזכר במדיטציה, בקורס, והוא אמר, רגע, בוא ננשום, לימדו אותי לעצור וננשום, לקחת עוד נשימה. הוא לקח עוד נשימה ועוד נשימה, ונשם. ואז משהו בו קצת נרגע, והגיע התור שלו, הוא פגש את הקופאית, הוא אפילו שם לב באופן מאוד מפתיע, שהוא ידע למלמל לקופאית שדווקא התינוק הזה שהיה פה הוא דווקא מאוד נחמד, התינוק הזה. אז אומרת לו הקופאית, מה באמת? אתה חושב שהוא נחמד? כן, כן, הוא מאוד נחמד. אז היא אומרת לו, זה הבן שלי. אומר, מה פתאום? היא אומרת לו, בעלי נפטר לא מזמן, ואני נאלצת לעבוד בשתי משרות, ומכיוון שאני לא מסוגלת להיות עם הבן שלי כמעט, אז סבתא שלו כל איזה שעתיים באה לסופר, וקונה איזשהו ממתק או איזשהו משהו, ועוברת בקופה כדי שלי הזדמנות להיות עם הבן שלו. ופתאום כל הפרדיגמה התחלפה לגמרי. כמה פעמים קורה לנו שאנחנו נכנסים לאיזה לופ של כעס, איזה לופ של חוסר סבלנות, איזה לופ של קיבוץ פנימי, רק כי קרה משהו שהיה בניגוד למה שציפינו שיקרה. אנחנו לא יודעים מה באמת קרה ולמה הוא קרה, אבל אנחנו מפרשים אותו קודם כל עד כמה זה טוב לי או עד כמה זה רע לי. בעדי או נגדי, נעים לי או לא נעים לי. ונעים לי או לא נעים לי הופך להיות הכתב ההגנה שלנו. אם נעים לי, אני מגן על זה. אם לא נעים לי, אני מתקיף את זה. ונשימה, לעצור ולנשום, לפני שאנחנו נכנסים לכל הדפוס של התגובות האוטומטיות, יכול להביא למרווח הרבה יותר גדול בתוך החוויה שלנו. ואני זוכר שאחד הדברים שניסיתי לטפח ולהכניס ביומיום שלי בעקבות המדיטציה, זה הרגל אף פעם לא לענות ישר לאימייל, משהו מאוד פשוט. לא לענות לאימייל כשמישהו כותב לי משהו שמעצבן אותי. וכמה פעמים קורה לכם בעבודה, או במשהו שאתם מקבלים אימייל או שיחת טלפון, ומשהו מעצבן אתכם, משהו מתסכל. קורה לא מעט. מישהו מבטל משהו חשוב, מישהו אומר ככה ופתאום אומר ככה, מישהו פתאום מתקיף אותנו. וההרגל הזה, שפשוט לקחתי לעצמי לא לענות אף פעם לאימייל, שהתגובה שלי היא שמשהו מפעיל אותי, משהו מפעיל אותי, לא לענות, לחכות. שעה, שעתיים, לנשום, לעצור, לנשום, ולא למהר ולהגיב. וזה ברכה כל כך גדולה, כי פתאום התקשורת היא לא ריאקטיבית. זה לא שמישהו אומר ככה, אז אני אומר ככה, ולא להיות ככה. יש איזה מרווח. ואחרי זה גם את אותו דבר בשיחות עם אנשים. כמה פעמים קורה שמישהו אומר לנו משהו ומפעיל אותנו. אם נדע, אם הדבר היחידי שניקח פה מהסוף שבוע הזה, זה לנשום שניים או שלוש נשימות לפני שאנחנו מגיבים כאשר משהו מתסכל אותנו, אם זה יהיה הדבר היחיד שניקח מפה, אנחנו נרגיש את השינוי הזה בחיים שלנו. לנשום נשימה או שתיים או שלוש, כשהבעל אומר לנו משהו שלחץ לנו על הכפתור. אמא אמרה לנו משהו שהפעילה את השריטה. הבן שלנו, הבת שלנו עשה משהו שמתסכל אותנו. לנשום נשימה או שניים לפני שאנחנו מתפרצים, נגלה מרווח בחירה אחר לגמרי. וזה קורה, ואנחנו יכולים להתאמן בזה כבר עכשיו, ואנחנו בעצם מתאמנים בזה כבר עכשיו. איך אנחנו מגיבים כאשר גילינו שהתודעה שלנו נדדה? רצינו להיות, באנו וישבנו והכנו את הכרית, ונדרנו נדר עם עצמנו להיות מודעים ולא לחשוב וזה, אבל זה לא קורה. המחשבות נדדות, והברך כואבת, והמזגן רועש. איך אנחנו מגיבים עכשיו, או בישיבה האחרונה, שגילינו שדעתנו נדדה? עד כמה אנחנו יכולים פשוט לראות שזה ככה ולשוב מחדש. או שאנחנו מתחילים באיזושהי מערכת של התקפה ושל ביקורת עצמית, ואני לא מסוגל, ואני לא בסדר, ואני לא יכול, וגם הסגן הזה, והאיש הזה, והמורה הזה, והכיסאות האלה, והמזרונים האלה, למצוא ישר את האשם ולתקוף אותו. עד כמה אנחנו יכולים לשים לב כאשר גילינו שדעתנו נדדה והופיעו מחשבות, לבחור לשוב לכאן ועכשיו, לנשימה, ולא להמשיך עם המחשבות, שזה הדפוס האוטומטי, כי המחשבות יותר מעניינות, כי כל החיים שלי שם, כי הזמן עובר יותר מהר כשמחשבות מאשר מדיטציה, כי זה פחות משעמם, הנשימה נורא משעממת, המחשבות כל כך מעניינות. עד כמה אנחנו יכולים לעצור את הדפוס האוטומטי של לנדוד, של להיות באתמול ובמחר, בעבר ובהווה, שזה העולם של המחשבות, ולהחזיר את עצמנו לכאן ועכשיו. ותשומת הלב היא המפתח לכאן ועכשיו. ורק בתשומת לב, רק במודעות, רק על ידי טיפוח סבלני עוד ועוד, שוב ושוב, פעם אחרי פעם, אנחנו יכולים לבנות הרגל חדש, דפוס חדש של לשוב לכאן ועכשיו. ואם תשימו לב, הסטרס שאנחנו חווים, הדאגות שאנחנו חווים, הם תמיד או בעתיד או בעבר. תבדקו את זה, עד כמה הסטרס, החוויה של הסטרס עכשיו, על המוקד הבעירה של הסטרס, זה מחשבות שיש לנו על מה היה או מה יהיה, או למה היה או איך יהיה. אז הסטרס הוא תמיד איזשהו עולם שאנחנו משליחים אותו על מה שקורה, משווים אותו עם מה שקורה, ואם זה בהלימה הכל סבבה, אם זה לא בהלימה אנחנו בסטרס. ותשומת לב מחזירה אותנו לכאן ועכשיו. החוויה הפשוטה, המשעממת, כל כך רגילה, כל כך טריוויאלית, של חיים. חיים, שום דבר. נשימה, שקט, אין דרמה, אין סטרס. פשוט אוויר נכנס, אוויר יוצא, עולם מופלא נושם את עצמו. עד כמה אנחנו יכולים לעשות את הדטוקסיקציה הזאת מהדרמה ולהשיב את עצמנו לפשטות של הרגע. אני ארחיב על זה עוד מחר. ואת כל זה אנחנו לומדים לעשות בתוך גישה של רכות, של ידידותיות, של טוב לב מאוד פשוט, מאוד לא מפוברק. אנחנו לא צריכים להמציא אותו, אלא פשוט לפגוש ביותר סלחנות, ביותר קבלה, ביותר עדינות את הקשיים שלנו, את מה שקורה. ואם נחבר את זה לסטרס, הגישה הזאת של להיות עדין, מקבל טוב עם עצמנו, איך זה קשור לסטרס? ואם שוב נזכר בחוויות הסטרס שאנחנו חווים בחיים, ונראה עד כמה, מה היחס שלנו לעצמנו כאשר אנחנו בסטרס? האם אנחנו טובים עם עצמנו כשאנחנו בסטרס? או שאולי דווקא חלק מאוד חשוב בתוך החוויה של הסטרס זה כמה אנחנו קשים עם עצמנו. אני לא מספיק מוצלח, אני לא מספיק חכם, אני לא מספיק מסוגל, אני לא מספיק מיומן, אני לא מספיק לומד מהשגיאות שלי. משהו בחוויית הסטרס הבסיסי מתכווצת כלפי העצמי, כלפי עצמנו, לא רק, אבל גם, ואולי הרבה מדי גם, ומשהו בתוכנו מאוד קשה עם עצמנו, בסטרס. והאם זאת גזירת גורל? או אולי זה פשוט הרגל עוד אחד מאותם דפוסים שהצטברו בתוך התהליך גוף נפש הזה, שזה אנחנו, של להגיב בקושי כלפי עצמנו כשקשה לנו. והגישה הזאת של להיות מההתחלה, של להצמיד ביחד תשומת לב ורקות, יכולה לעשות טרנספורמציה עדינה אבל מאוד עמוקה בתוך חוויית החיים שלנו. כי אם תשימו לב, באופן מאוד ברור, כל הסוגים של הסטרס למיניהם הם סוגים של קיבוץ. כשאנחנו בסטרס, אנחנו מקובצים. הגוף מתכווץ, הלב מתכווץ, התודעה מתכווצת, מה שבתוכנו הוא כזה. ורקות וטוב לב זה תנועה של פתיחה. מה, אנחנו פותחים את הלב, לא רק את הלב, אני לא מדבר על הלב, על האיבר הפיזיולוגי, אבל אנחנו פותחים את עצמנו ומוכנים יותר ויותר לפגוש את מה שקורה כפי שהוא קורה, ברכות ולא בקיבוץ. וזה טרנספורמציה מאוד גדולה. זה לא קורה ביום אחד, אבל אם נתרגל ונאמן את עצמנו ולהזכיר לעצמנו, אם נייצר איזשהו התניה חדשה, רגל חדש, שכאשר אנחנו בתשומת לב, כאשר אנחנו מודעים למשהו, אנחנו גם עושים את זה, אנחנו גם מרפים, משהו מאוד עמוק יתחיל להיבנות ולהיפתח ולשחרר. וזאת תנועה שקל אולי להבין אותה, אבל לא קל להפנים אותה, מכיוון שהסטרס לסוגיו נבנה על סמך מפגש עם קושי או עם בעיה או עם כאב. והתנועה הלא ערה, ההתניה הלא ערה של הלב, של רובנו, זה להיסגר מול קושי. התנועה של, זה ממש כמעט מוטמע בתוך האורגניזם שלנו, התנועה של להיסגר קשה, אז אנחנו נסגרים. זו תגובת התגוננות. אבל מה שקורה כשאנחנו נסגרים, אנחנו מנתקים את עצמנו מהחיים. וכשאנחנו לומדים שוב ושוב, כשקשה להיסגר, הלב שלנו נשאר סגור, ואז אנחנו מרגישים שאנחנו התנתקנו איכשהו מהחיים. החיים קורים הם אי שם, ומשהו בתוכנו נסגר. משהו בתוכנו לא משתתף בחיים. כי התרגלנו יותר מדי להאמין שהקיבוץ הזה הוא נועד, הוא לטובתנו. אבל אז כשאנחנו פוגשים משהו אחר, קשה לנו לאהוב, וקשה לנו לסמוך, וקשה לנו להיפתח, כי אנחנו מפחדים להיפגע. והתנועה הזאת היא של הרכות ושל המודעות, וזה הולך ביחד, אי אפשר את האחד מהשני, יגלה לנו שאנחנו יכולים יותר ממה שחשבנו, ממה שהתרגלנו, אנחנו יכולים לפגוש קושי, אנחנו יכולים לפגוש תסכול, אנחנו יכולים לפגוש כאב מבלי להיסגר. נגלה, אנחנו לאט לאט מגלים שהסגירה היא רק הרגל מותנה, הוא לא חובה. אנחנו יכולים לפגוש כאב בברך ועדיין להיות נוכחים שם. עדיין להיות פתוחים. אנחנו יכולים לפגוש חום וקור ורעש מבלי שנתכווץ וישר נצא לאיזושהי מגננה או למתקפה. ואז אנחנו לאט לאט מגלים שאנחנו הרבה יותר גדולים והרבה יותר יכולים להכיל את ה-ups and downs של החיים מבלי שאנחנו חייבים לשלוט בהם ומבלי שאנחנו חייבים למהר ולהתגונן. וזה לא שאנחנו לא נתגונן, זה לא שאנחנו הופכים לאפתים, וזה לא שאנחנו נהיים אדישים, בוודאי שלא, אבל אנחנו עושים את כל התגובות המועילות שאנחנו יודעים ונדע לעשות, לא ממקום מתגונן ולא ממקום מבוהל ולא ממקום סגור, אלא ממקום שהוא פתוח וחווה ולא נפרד ומתגונן. אז אני אעצור פה, ואני יודע שהרבה, כמה מהדברים שנאמרו פה, זה עדיין מאתגר איך אנחנו יכולים ליישם את זה בתרגול הפשוט של המדיטציה, ומחר ובהמשך אנחנו נשמע יותר ויותר הנחיות ספציפיות, פרקטיות, קונקרטיות, איך להיזכר בזה ואיך ליישם את זה בתוך התרגול שלנו. אז תודה על ההקשבה. בוא נשאר את זה דקה בשקט.